פרק מ"א בספר ירמיהו הפך להיות פרק מוכר הרבה יותר בשנים האחרונות, לצערנו הרב. אני מכיר אנשים שלא חשבו אף פעם על תום גדליה כמשהו רציני ורלוונטי ואקטואלי עד ש... נרצח ראש הממשלה יצחק רבין, ופתאום צום גדליה הפך מאוד מאוד משמעותי להרבה אנשים, גם הצום וגם הפרק. וזה, אני לא אגיד שזה בראש החדשות, אבל זה נמצא בתודעה בישראל באופן הרבה יותר טעון מאשר היה קודם. אני לא צריך לומר לכם שתשעה באב בתודעה היהודית הרבה יותר חזק מצום גדליה. זה כבר, זה כל אחד יודע, זה גם כתוב בגמרא. אבל אפילו הייתי אומר שצום גדליה פחות, תופס פחות מקום מאשר י"ז בתמוז או עשרה בטבת. אבל מכיוון שהוא עשרת ימי תשובה, אז יש לו קצת כוח מהתוקף של ימי התשובה. אבל הוא קיבל בשנים האחרונות מעמד עצוב, כי אם חשבנו שדברים כאלה כבר לא יכולים לקרות לנו, אז הם קורים, קרו. וזה הביא גם אותי, אגב, במשך כמה שנים, נדמה לי שזה עדיין נמשך בכל צום גדליה, יש קבוצה שלמה שנוסעת לתל אביב לכיכר רבין להתפלל שחרית שם באופן מיוחד, כי יש איזו הרגשה שיש משהו ביום הזה במיוחד. זה הביא אותי גם לקרוא שוב את הפרק ולנסות לראות מה יש בו, וחזרתי ותהיתי על על המניע, כמו בכל רומן על פשע, מחוקרי המשטרה ועד הצופים והקוראים שואלים מה המניע, מה הביא את ישמעאל בן נתניה לעשות את הדבר הזה. לכאורה זה לא כתוב. והיא בחודש השביעי, פשוטו של מקרא בראש השנה עצמו, כן, ביום אחד לחודש השביעי, כי יום החודש הוא תמיד ראש חודש, והיא בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה לרבי המלך ועשרה אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב וימת אותו, אשר הפקיד מלך בבל בארץ, ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליהו במצפה ואת הכסדים אשר נמצאו שם, את אנשי המלחמה, היכה ישמעאל. אין פה אמירה מפורשת מה המניע של הרשע הזה, אפילו המילים האלה לא כתובות. ואני אומר הרשע הזה, נקרא לספר את זה כמו שמדווחים דיווח יבש, אבל יש כמה רמזים לפתרון התעלומה הזאת. מזרע המלוכה, ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך. ורבי המלך, אם זה מלשון שרי המלך ואם זה מלשון רובה וריבה, כלומר צעיר שגדל אצל המלך. בין כך ובין כך, יש לירמיהו פרק מ"א, יש לישמעאל בן נתניה קשר עם משפחת המלוכה, ויכול להיות שכאן מקופל המניע. כי גדליה בן אחיקם הוא אמנם בן של אחד מחשובי השרים, שפן הסופר עוד מימי יאשיהו, ואחיקם בן שפן אחריו, שהציל את ירמיהו הנביא ממוות כשהעמידו אותו למשפט, כמסופר בפרק אפבר. אבל גדליהו בן אחיקם איננו ממשפחת המלוכה. ואם כך אפשר לחשוב, וזה מה שתמיד חשבתי, שישמעאל בן נתניה פשוט לא יכול לסבול שעל כיסא השלטון ביהודה ישב אדם שלא ממשפחת המלוכה, והוא לא מוכן לסלוח את סילוקו של בית דוד ואת סילוק משפחת המלוכה, והוא נוקם, הוא נוקם בלי שום חשבון, מנצל את יום התרועה שאנחנו קוראים לו ראש השנה, אחד בחודש השביעי, זה חג, הוא מנצל את היום הזה לעשות יום דין גדול לכל מה שנשאר בארץ, ולהפוך את הכל להרס גמור. ואולי יום הדין הנורא ביותר שהיה בימי בית ראשון, וחתם את גורלה של שארית הפליטה בארץ. וכך חשבתי תמיד, הכל מפני שישמעאל בן נתניה הוא מזרע המלוכה, הוא לא יכול לסבול שגדליהו בן אחיקם יושב על כיסא השליט. אבל יש עוד רמז אחד, והוא אשר הפקיד מלך בבל בארץ. מה זה אשר הפקיד בסוף פסוק ב'? ויקום ישמעאל בן נתניה בעשרת האנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב ויעמת אותו, אשר הפקיד מלך בבל בארץ. אשר הפקיד מלך בבל בארץ זה תיאור של גדליה. מי זה גדליה? זה הנציב אשר הפקיד מלך בבל בארץ, או שזאת סיבה למה ויעמת אותו? כלומר, הדבר השני שייתכן שישמעאל בן נתניה לא היה מוכן לסבול, זה שמלך בבל קובע לנו מי ישלוט פה. הוא מכתיב פה שליט מטעמו. אם כן, ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה, מכה את גדליהו בן אחיקם ואת כל אנשיו, כדי למוטט שלטון בוגדני, שלטון שחוסה בצל הבבלים. כל עוד זאת משפחת המלוכה, הרי מלך בבל גם העמיד את צדקיהו, גם זאת הייתה כבר התערבות פוליטית, אבל זה עדיין ממשפחת המלוכה, ניחא. אבל אם מלך בבל כופה על שארית הפליטה ביהודה נציב שהוא שר שאיננו ממשפחת המלוכה, ובזה הוא באמת מדיח את משפחת המלוכה שהיא משפחת בית דוד ממעמדה, אז זה מין שלטון בוגדני, וכל מי שתומך בו זאת חבורת בוגדים שנאמנה למלך בבל. ואיש שהוא ממשפחת המלוכה ושנושא איתו את גאוות השלטון היהודי מבית דוד לא יכול לסבול את זה. יש עוד רמז לדבר הזה בפסוק הבא, ואת כל היהודים אשר היו איתו את גדליהו במצפה ואת הכסדים אשר נמצאו שם את אנשי המלחמה היכה ישמעאל. יש שם חיילים כסדים. נו טוב, זה לא סתם החלפת שלטון. השלטון היהודי היה לו צבא יהודי, לשלטון הבוגדני הזה יש חיילים כסדיים ששומרים עליו, וישמעאל בן נתניה היכה גם את גדליה עצמו וגם את החיילים הכסדים שנמצאו שומרים עליו. אלה הרמזים שיש בפסוקים האלה, אבל יש עוד. לא בפסוקים האלה, עוד בפרק הקודם. בפרק הקודם, פרק מם, מסופר על שחרורו של ירמיהו ממחנה השבויים שהיה בהרמה, כן, רחל מבכה על בניה. אם אמנם זה הפירוש, אבל זה הפירוש של חז"ל, בהרמה היה מחנה השבויים, היום זה נקרא אל רם מצפון לירושלים, השכונה היהודית הקרובה לאל רם זה נווה יעקב. נווה יעקב, הקצה הצפוני של נווה יעקב גובל באל רם, ושם היה מחנה השבויים. נבוזרדן שחרר את ירמיהו ממחנה השבויים הזה והציע לו, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, פסוק ד', ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל חדל, ראה כל הארץ לפניך, אל טוב אל הישר בעיניך ללכת שם הלך. ושוב על גדליהו בן אחיקם בן שפן, אשר הפקיד מלך בבל בערי יהודה, ושב איתו בתוך העם, או אל כל הישר בעיניך ללכת לך. נתן לו ארוחה ומסעת שלח אותו. ויבוא ירמיהו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, וישב איתו בתוך העם הנשארים בארץ. ואז אנשים שומעים שמלך בבל הפקיד את גדליהו בן אחיקם, והם מצטרפים אל גדליה, וגדליה נשבע להם שלא יחששו מלעבוד את הכשדים, שישארו בארץ, שלא יברחו מן הארץ. והוא יושב במצפה, פסוק יוד, לעמוד לפני הכשדים. אני מתווך ביניכם לבין הכשדים, אני שומר עליכם. גם כל היהודים, פסוק ידע לפשר במואב ובפני עמון ובאדום, שמעו כי נתן מלך בבל שיריק ליהודה, כי הפקיד עליהם את גדליה בן אחיקם בן שפן, ושוב לכל היהודים מכל המקומות שנדחו שם, ויבואו ארץ יהודה לגדליהו המצפתה. ויוחנן בן קרח, פסוק יד ג', וכל שרי החיילים אשר בשדה באו לגדליהו המצפתה, ויאמרו אליו, הידוע תדע, כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש. זאת אומרת, ישמעאל בן נתניה בכלל יש לו קשרים עם מלך בני עמון, לשם הוא גם יברח אחר כך. מה רוצה מלך בני עמון? פה אנחנו צריכים משהו מן הפוליטיקה של ממלכת יהודה לפני חורבנה. באופן כללי, בדורות האחרונים של ממלכת יהודה היו בירושלים, ביהודה, בירושלים, שתי מפלגות. נקרא להם מפלגת הכניעה ומפלגת המרד. הדמויות התחלפו, הרעיונות נשארו. לפעמים היו המלכים נוטים לצד הזה ולפעמים לצד הזה, אבל מימי ישעיהו ועד הסוף היו שתי המפלגות האלה, או שני הרעיונות האלה באוויר. אינני יודע אם המילה מפלגות היא אולי קצת מוגזמת, זה בוודאי לא התנהג כמו מפלגות מודרניות, אבל היו בלשונם של חז"ל סיעת חזקיהו וסיעתו של שבנה, וכך חז"ל מתארים את זה במסכת ברכות, ששבנה שלח חץ אל הצבא האשורי עוד ימי ישעיהו. שבנה וסיעתו השלימו, חזקיהו וסיעתו לא השלימו. כלומר, יש קבוצה שמוכנה להשלים עם השלטון הזר, עם הצורך להתפשר איתו ולחיות איתו ולהסתדר איתו, ויש קבוצה ששום אופן לא משלימה, והיא נלחמת בשלטון הזר, עם אשורי או כסדי, בבלי, לא משנה. כדי להילחם בשלטון הזר צריך, אי אפשר לבד, לגמרי לבד, מחפשים שותפים. וכך אנחנו מוצאים מימי חזקיהו והלאה משלחות שהולכות למצרים, בעיקר למצרים, לבקש תמיכה ברעיונות המרד, ולעיתים גם למקומות אחרים. ברור שאם מרד באשור או בבבל יהיה נתמך על ידי מצרים, זה כבר מלחמה עולמית. אם על כל פנים אמון ומואב ואדום ומלכי פלישתים וכל אלה תומכים במרד, אז לפחות יש לו איזה סיכוי. יהודה לוודאי אין לה סיכוי. הפוליטיקה הזאת מתנהלת כבר דורות רבים, כשאלה אומרים צריך להיכנע, אין ברירה צריך להיכנע, ואלה אומרים צריך למרוד ואנחנו נסלק אותם. תראו למשל את ירמיהו כפזיין, נפרש אותו רגע, זה פרק מאוד מעניין בהקשר הזה. בראשית ממלכת יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מת השם למור. כה אמר השם אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך. הנביא מצטווה לתת על צווארו מוסרות ומוטות. אני חושב שכל אחד שרואה את התמונה מבין מיד מה המשמעות, אבל זה גם יאמר במפורש בהמשך הפרק. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא ובמשם עד תומי אותה בידו. אין שום סיכוי לשום מרד, אל תמרדו כי אין לזה סיכוי. מה כתוב בהמשך? כפזיים ג' ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. כל המשלחות האלה שיגיעו לירושלים כדי לתכנן מרד, ירמיהו מצווה לשלוח דרכם מסר אל המלאכים שאין סיכוי למרד הזה. כלומר, ירמיהו נשלח לאבי הקורה הלוהטת של הפוליטיקה הסוערת ביותר, כשמתכננים את המרד ובאות משלחות מכל מלכי הסביבה לירושלים, הוא צריך להתייצב לפני כל המשלחות האלה ולומר דבר השם, המרד הזה אין לו סיכוי ואין לו תקווה, הוא לא יצליח, והשם נתן את העולם ביד נבוכדנצר מלך בבל ל-70 שנה, no chance. הוא צריך ללכת עם מוסרות ומוטות. עכשיו שימו לב לסתירה לכאורה בין תחילת הפרק בראשית ממלכת יהויקים לבין סוף פסוק ג' אל צדקיהו מלך יהודה. זה מסוג הסתירות הבולטות שמעוררות תשומת לב ומעוררות מחשבה. נראה לי שהפירוש של הסתירה הזאת הוא פשוט. אותה מחלוקת הייתה בימי יהויקים ואותה מחלוקת הייתה בימי צדקיהו. אותו ויכוח האם למרוד בבבלים היה גם בימי יהויקים וגם בימי צדקיהו, ואותה משימה הייתה לנביא גם בימי יהויקים וגם בימי צדקיהו, ולכן הכותרת היא מורכבת. והיא מכילה בתוכה סיטואציות שונות משתי תקופות שונות, כאשר הוויכוח הוא אותו ויכוח והמסר הנבואי הוא אותו המסר. לזה יש הוכחות רבות. יש אמנם הבדל מסוים בין יהויקים לבין צדקיהו. מי שיעיין בפרקים היטב ימצא שבימי יהויקים המלך היה המוביל של הקו המיליטנטי נגד ירמיהו הנביא, הוא הומלך יהויקים על ידי פרעה נכו אחרי שהרג את יאשיהו, והוא ניהל את המדיניות שמצרים רצתה שהוא ינהל בתקיפות, ביד קשה, והוא מוביל את הקו האנטי בבלי ואת ניסיונות המרד. המלך, השרים מפצירים בו להקשיב לירמיהו, לשמוע יהויקים שורף את המגילה. אצל צדקיהו יש תמונה הפוכה, ממש הפוכה. המלך נפגש עם ירמיהו בסתר ומבקש עיצה שהוא לא ישמע לה כי אין לו כוח. השרים לוחצים לכיוון המרד ומובילים את צדקיהו בכוח עד שבסופו של דבר מורדים ונופלים. כן, בימי יהויקים המלך מוביל והשרים לא רוצים, לא רוצים. בימי צדקיהו השרים מובילים והמלך לא רוצה. מי שרוצה לראות עד היכן הגיעה הטרגדיה של צדקיהו, מספיק לקרוא את פרק למדחת, איך הוא נפגש עם ירמיהו בבית הכלא בסתר, שומע ממנו דרישה חד משמעית להיכנע לבבלים ולצאת בראש המכנעים כדי להציל את ירושלים, והוא פוחד ודואג שמא ייתנו אותו בידי היהודים או יריביו אויביו, והם יתעללו בו וכל מיני פחדים. ירמיהו מרגיע את כל פחדיו: אם תצא ותיכנע לא יקרה לך שום דבר. הוא לא מסוגל לשמוע, ואז הוא אומר לו: ואם יבואו השרים וישאלו אותך על מה דיברנו, אז תגיד להם שביקשת רק שיפור בתנאי הכלא. אתם מבינים, אם ירמיהו מבית הכלא ידליף שהמלך היה אצלו, לשרים, הרי מי יספר לשרים שהוא דיבר עם ירמיהו? המלך. הוא אומר לירמיהו: ואם יוודא הדבר שדיברנו, אז אני כבר אומר לך מה תגיד לשרים שיבואו לשאול. זאת אומרת, הוא בעצמו יודע שלא מסוגל אפילו לשמור סוד את הפגישה הזאת, ושהשרים ידעו ממנו, ואז הם ירוצו לירמיהו כי יש להם חשבון עם המלך, והוא מכין מראש מה הוא יגיד לו. זה, אם אתם רוצים לדעת מה היה, עד איזה דרגה של עליבות הגיע שלטונו של צדקיהו, שהיה מלך מבית דוד. ואף על פי כן עדיין הייתה ירושלים ועדיין היה בית דוד, ככל שזה היה אומלל ועלוב ומסכן, ועל ידי כניעה אפשר היה להציל את ירושלים. זה מה שאומר ירמיהו. אנשי המרד לא היו מוכנים לשמוע בשום פנים, ובסך הכל התמונה, אם כן, של סוף בית ראשון דומה ביותר לסוף בית שני. הייתה קבוצת קנאים שנלחמה עד הסוף המר. גם כשחרבה ירושלים ועוד נשארה מצדה, הם עוד נלחמים, כי הם עוד מאמינים שהם יוכלו להפוך את הקערה. ואם כך, אז מלך בני עמון בעליס לא סתם שולח את ישמעאל בן נתניה לחסל את גדליה. גדליה הוא מחסום. גדליה הוא בעצם ההתגלמות של רעיון הכניעה. והמצפה של גדליה היא המקבילה של יבנה וחכמיה בימי חורבן הבית השני. כבר אין ירושלים, לפחות יש מצפה. בעליס מלך בני עמון ממשיך את המלחמה ועדיין מאמין שהם יוכלו לסלק את הבבלים בצורה כזאת, בצורה אחרת. אנשים הרי לא ממהרים להשתכנע ממצב פוליטי נתון, כי הכל יכול להשתנות, ונראה להם שהכל הפיך. העובדה שחרבה ירושלים לא משכנע אף אחד. בעליס ממשיך את המלחמה שלו, ויש לו שלוחים, ויש לו שותפים ביהודה, ואנשי המרד ממשיכים לפעול. ואם כן, עכשיו נוכל לחבר את כל החוטים. ישמעאל בן נתניה הוא מזרע המלוכה, גדליה בן אחיקם לא. בית דוד מלכו בירושלים, גדליה בן אחיקם מושל במצפה, שהיא מעין אלטרנטיבה לירושלים. הוא מושל תחת חסות הכסדים, ויש לו חיילים כסדיים ששומרים עליו, מה שקשה מאוד לסבול לאיש קנאי ששייך למפלגת המרד. ובעליס מלך בני עמון ואולי עוד ממשיכים להילחם, וכל זה ביחד בעצם אומר שהמהלך האחרון של מפלגת המרד הקנאית הייתה לחסל את התגלמות הכניעה שהייתה בדמותו של גדליהו בן אחיקם במצפה. המצפה ולא ירושלים, גדליהו ולא משפחת המלוכה, חיילים כסדיים ולא צבא יהודי, זה התגלמות הכניעה. את זה צריך לחסל, כי ולהמשיך את המלחמה כל עוד נשמה באפנו. נלך למצדה, נלך לאן שנלך, על כל פנים לעולם לא ניכנע ולעולם לא נשלים ולעולם לא נקבל חיילים כסדיים ולא נקבל משהו תחליף לירושלים ולבית דוד. אני בערך מנסה לצייר את הדמות הזאת של ישמעאל בן נתניה כפי שאפשר לשחזר אותה בביטחון לא מלא, אבל מרמזי הכתובים. והמשמעות ההיסטורית היא, אם כן, שאנשי מפלגת המרד כקנאים מושבעים קלאסיים, עדיף להם שלא יהיה כלום מאשר שתהיה התגלמות הבגידה. עדיף שכולם ירדו מהארץ ולא יישאר בארץ שום דבר, מאשר שיקום בארץ שלטון יהודי שחיילים כסדיים שומרים עליו ושהוא לא מבית אביו. עדיף כלום. אני לא יודע, כמובן, אם ישמעאל בן נתניה נתן את דעתו על שאלה כזאת ואמר לעצמו עדיף כלום. לזה אין לנו פה איזושהי אמירה, וקשה לדעת. אולי באמת אם היינו שואלים אותו היה אומר, אנחנו נרצח אותם, אתם עוד תראו, אנחנו עוד נחזור לירושלים, אנחנו עוד נשקם אותה, דברים כאלה. אבל לפחות במבט היסטורי זה הפירוש. עדיף שלא יהיה יבנר חכמיה, ושלא יגידו שהיהודים מוכנים להכיר בשלטונה של רומא. עדיף שלא תהיה המצפה, ולא יהיה גדליהו בן אחיקם, ושיהיה ברור שהיהודים הם נאמנים מוחלטים לירושלים ולבית דוד, ואם זה אין, אז כלום אין. אנחנו, כיוון שסך הכל דמויות מן הסוג הזה הן לא זרות לנו לצערנו, אז השחזור הזה נראה לעין מאוד סביר. כמובן אני צריך לחשוד בעצמי שאני מושפע במידה מסוימת מהאטמוספירה שאני חי בה, אבל מזה הרי לא ימלט שום אדם בשום תקופה. כל אחד מושפע מאיזושהי אטמוספירה, וכל אחד חי באיזושהי אטמוספירה, ואם הוא חי בגלות אז הוא צריך לחשוד בעצמו שהוא מאוהב בגדליה בן אחיקם, בגלל שהנביא מאוהב בו, ובגלל שחז"ל מאוהבים ברבן יוחנן בן זכאי, שהוא בן דמותו בעצם. ומזה אתם מבינים את מאמר חז"ל, גדולה מיתתם של צדיקים יותר משריפת בית אלוהינו על צום גדליה. זאת אומרת, מה זה כאן מיתתם של צדיקים בלשון חז"ל? זה בדיוק רבן יוחנן בן זכאי, בדיוק מי שאמר תן לי יבנה לחכמיה, חוכמת ההישרדות. נכון, יש מצבים שצריך להיכנע למלך בבל בירושלים כדי להציל את ירושלים, אבל כיוון שצדקיהו לא שמע לזה וירושלים נפלה יחד עם בית דוד, אז עכשיו לפחות מצפה. ואין ספק מה עמדת חז"ל בעניין הזה. אני לא צריך לומר לכם שמצדה לא נזכרה כלל בספרות חז"ל. זה גם הדדי. אנשי מצדה, ככל שמותר לנו לשפוט על זה, או לא ידעו, או לא חלמו, או לא האמינו, או לא רצו להאמין שיכול להיות פתרון בנוסח יבנה וחכמיה. אני מסיק את זה מאותו הנאום שמיוחס לאלעזר בן יאיר בן צדה. כמו שאתם יכולים להבין, שתי אנשים שניצלו ממצדה על פי סיפורו של יוסף בן מתתיהו לא הבריחו קלטות, ולא היה ליוספוס לא היו תרשומות של נאום אלעזר בן יאיר. את נאומו של אלעזר בן יאיר כתב וניסח יוסף בן מתתיהו, שזה אגב היה מקובל אצל היסטוריונים הלניסטים. עם זה אני מרשה לעצמי לשער שהוא השתדל להיות נאמן לדמותו של אלעזר בן יאיר שהוא הכיר אותה היטב, הרי הם היו חברים בשלב המוקדם של המרד. הרי יוסף בן מתתיהו בגד ביודפת, ומשם הוא נשאר אחרון במין תרגיל כזה, שני האחרונים, והוא שכנע את האחרון לא להתאבד ולצאת. הוא מכיר את הסיטואציה, הוא מכיר את האנשים. בנאומו של אלעזר בן יאיר במצדה מתואר פחות או יותר סוף העם היהודי. אילו אלוהים עדיין היה אוהב את עם היהודים כפי שאהב מלפנים, אז את האש הגדולה שאחזה בחומת העץ שהם בנו היה משלח לכיוון מכונות המצור של הרומאים ושורף אותם באש, משהו כזה. זאת אומרת, יד אלוהים באה כדי למחות את העם היהודי ולהביא אותו לידי סיום, ואקט ההתאבדות במצדה הוא בעצם סופו של העם היהודי. וכך מתאר יוסף בן מתתיהו את תפיסת אלעזר בן יאיר על מעשה ההתאבדות, ובמידה מסוימת זו תפיסתו גם ביחס לספרו שלו. הוא יושב ברומא ומציב מצבה לעם היהודי שמת ונגמר עם חורבן ירושלים בפעם השנייה. שמחבורת החכמים הזאת שהתאספה שם ביבנה יכול לצאת המשך לעם היהודי, זה כנראה היה בלתי נתפס גם אצל הקנאים שעדיין לחמו במצדה, וגם אצל יוסף ומתתיהו שהתייאש כבר ביוצפת. הם באו מאותו מקום. זהו, העם היהודי נגמר, עכשיו צריך לראות מה עושים. אלה מעדיפים להתאבד ולשמור על כבודם, וזה מעדיף לחיות ולהציל את חייו האישיים ולשבת ברומא, והוא יציב את המצבה המפוארת על קברו של העם היהודי בדמות קדמוניות היהודים בספר מלחמת היהודים הרומאים, לפחות שמישהו ידע את הסיפור. בתפיסות כאלה אפשר בהחלט להבין שאנשים ממפלגת המרד יכלו לומר, אם אנחנו לא ממשיכים את המרד, אין טעם, אין עתיד, אין תכלית, אין עם יהודי, אין כלום. ולכן ממשיכים את המרד, והיא מה? וגדליהו בן אחיקם מייצג את הכיוון שכל הזמן ירמיהו ביקש ודרש והפציר, היינו הכניעה. אגב, לא תמיד הנביאים היו בעמדת כניעה. ישעיהו לא היה בעמדת כניעה. ירמיהו מרגע מסוים, משנת 4 ליהויקים, שהיא שנתו הראשונה של נבוכדנצר, פרק כ"ה בירמיהו, אומר רק דבר אחד, כניעה. כל האופציות האחרות נעלמו. מרגע זה נשארו שתי אפשרויות, או מרד או כניעה, מרד יהרוס הכל, כניעה. כניעה תציל את ירושלים. ואנשים ששמעו את ירמיהו התייחסו לרעיון הזה כאל משהו שיותר גרוע מחורבן הבית. הנביא בשם השם אומר להיכנע. יותר טוב עכשיו אני עוד פעם מנסה להבין את עולמם של הקנאים המורדים. יותר טוב שנלחם ראש בקיר וישרף הכל ונשמור על כבודנו ולא נבגוד ולא ניכנע, כי זה, נגיד את זה בלשון אנשי מצדה, אם זה בין כך ובין כך סוף העם היהודי, אז יותר טוב שנגמור בכבוד. כל הדברים האלה באמת נשענים הרבה מאוד על האנלוגיה של סוף בית שני, אבל יש להם די הרבה רמזים בכתובים. אני לא אומר את הדברים בוודאות מוחלטת, אבל זה נראה לי הניתוח המסתבר ביותר. השנאה לירמיהו מסתברת ומובנת היטב. הייתה שנאה עצומה לירמיהו, כי ירמיהו הוא המטיף הראשי לקניעה, וזה היום ונורא. זה באמת דבר שאי אפשר לסבול אותו מנקודת מבט של קבוצות הקנאים הלוחמים. הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה, הוא מפיל את רוח הלחימה. אז הצירוף הזה של ירמיהו וגדליה בן אחיקם ולא משפחת בית דוד ולא ירושלים אל המצפה וחיילים כסדיים והתאוששות של היישוב, דבר שלא יאפשר את המשך האדמה החרוכה ואת המלחמה בלי חשבון שמנהלים המורדים הקנאים, כל זה כנראה הביא לרצח הזה, הנורא הזה. צריך לומר עוד דבר, ששירות המודיעין של גדליהו בן אחיקם, שהיה בנוי על שירות המודיעין של צבא יהודה, שרידי הצבא היהודי, שהמפקד היה יוחנן בן קרח, כן סיפק אזהרה במועד. זאת אומרת, השבק לא אשם. יוחנן בן קרח וחוסרי החיילים אשר בשדה, פרק מ' פסוק י"ג, באו אל גדליהו המצפתה ויאמרו אליו אזרו, תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש. ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. בלשון יותר מודרנית, הוא לא היה מוכן ללבוש חליפת מגן או משהו כזה. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור, אל חנה והקט ישמעאל בנתניה ואיש לא ידע, למה יקק הנפש ונפוצו כל יהודה נקבצים אליך ועבדה שארית יהודה. אני אומר לך שהוא מתכנן רצח, אני אכה אותו ונציל. ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. פשוט לא מסוגל להאמין שעד כדי כך הם ילכו, שהם ילכו על רצח. זה הוא לא יכול לתפוס. זאת אומרת שהם אומרים דברים קשים ובוטים ונוקבים ומרים, זה הוא יודע. אבל שהוא מתכנן רצח, זה הוא לא מוכן להאמין. ופה הייתי אומר שרקות ליבו של גדליהו בן אחיקם באמת אפשרה לו להיות גדליהו בן אחיקם מצד אחד, והפילה אותה מצד שני. בתוך כל העניין הזה אנחנו צריכים לשאול שאלה, למה כל הסיפור הזה לא מופיע בספר מלכים? הלא זה ההמשך הטבעי של סוף מלכים. נדמה לי שכל מורה שמלמד מלכים או ירמיהו, אם הוא יודע את מלאכתו, אז אחרי סוף מלכים הוא עובר מיד לפרקים האלה בירמיהו, אחרת הוא לא עושה את מלאכתו. כן, בזה יצאנו ידי חובת הדרכת מורים, אבל זה פרק חשוב כאן באמת. בירמיהו למתת מתואר חורבן ירושלים, ויש הרבה פסוקים משותפים לירמיהו למתת ולפרק האחרון במלכים. אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל תרשמו לכם ותשבו. הפרק האחרון במלכים, שמועתק באופן טכני גם בפרק האחרון בירמיהו, יש לו מספר פסוקים משותפים עם ירמיהו למתת, באופן שאפשר לראות בבירור שעיקרי הדברים שמופיעים בירמיהו למתת מופיעים גם בפרק האחרון במלכים, אבל בירמיהו למתת יש עוד כמה דברים. גם בפרק האחרון במלכים יש עוד כמה דברים. אבל הפרק הזה, ירמיהו למתת, הוא חלק מרצף פרקים סיפורי שמתחיל בירמיהו למ"ז. ירמיהו למ"ז, וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת קוניהו בן יהויקים, אשר ימליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה. ולא שמע הוא ועבדיו העם הארץ את דברי השם אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וכאן מתחיל הסיפור של צדקיהו, ירמיהו, חיל הכסדים, לאורך פרקים ל"ז ל"ח ול"ט חורבן ירושלים. על מן דיברנו, מחנה השבויים ושחרורו של ירמיהו והתאוששות ביד גדליה. מ"א זה רצח גדליה בן אחיקם, מ"ב הירידה למצרים, הוויכוח עם ירמיהו ובסוף הירידה למצרים, מ"ב, מ"ג, מ"ד, זה נגמר במ"ה, ירמיהו וברוך בן נריה. יש פה מגילה סיפורית רצופה מילה מזין עד ממהי, שבתוכה גם תיאור החורבן. וכל אחד מכם, אילו היה עורך את סיפור דברי הימים של העם היהודי בעת ההיא, היה בוודאי סבור שצריך לקחת את המגילה הזאת כולה, אולי בכמה קיצורים, אבל אי אפשר לוותר עליה ולהשלים בה את ספר מלכים. במקום לתת תמצית של פרק אחד מכל הסיפור הזה, צריך לתת את כל הסיפור הזה. ספר מלכים לא מתנזר ממגילות ארוכות, למשל במצור רב שקה על ירושלים, יש מגילות ארוכות, מגילות סיפור ארוכות. מה, חורבן, סיפור חורבן ירושלים לא ראוי לדבר כזה? במקום פרק קצר, תמציתי, על צדקיהו והחורבן, היה צריך להכניס את כל המגילה הזאת. מגילה שכתב אותה ברוך בן נריה מפי ירמיהו. אפשר לומר כמה דברים, אבל נדמה לי שהדבר העיקרי הוא שספר מלכים נשאר נאמן לתפיסה שהוא ספר מלכי בית דוד, שלמה ומלכי בית דוד, ועד צדקיהו זה בית דוד, ואילו הסיפור שבירמיהו מתחיל אומנם בצדקיהו אבל חותר אל גדליה באופן ברור. כלומר, יש ביטוי מקראי לאותה עמדה שאומרת גדליהו בן אחיקם נציב במצפה, לא בירושלים, לא בית דוד, עם כל החשיבות, זה לא יכול להיכנס בספר מלכים. זאת מין עמדה מן הצד. זה לא עמדת הקנאים, זה גם לא עמדת הקניעה, זה איזושהי עמדה מן הצד. כן, לא אמרנו רצח חס ושלום, כמובן שלא, אבל להחשיב את גדליהו בן אחיקם כהמשך לבית דוד בירושלים, זה אי אפשר. ספר מלכים לא מביא את המגילה הזאת, היא בזכות ברוך בן נריה נשארה בתוך ספר ירמיהו, אבל היא לא נכנסה לספר מלכים, למרות שהיא באמת ההמשך הטבעי. מה עוד אנחנו יכולים להוציא מן הסיפור הנורא הזה? אנשים משכם, משילו, משומרון, 80 איש באים מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית השם. פרק מ' א' פסוק ה'. רק על זה אפשר לתת שיעור שלם ודי ארוך. קודם כל, מסתבר שאנשים מבני ישראל עדיין יושבים דורות רבים אחרי שאין ממלכת ישראל בשכם, בשילו ובשומרון, ויש להם זיקה לירושלים. נקודה מאוד חשובה, כי בתודעה שלנו רשום כאילו אחרי חורבן ממלכת ישראל לא נשאר שם כלום, וזה ודאי לא נכון. האם זה תוצאה שיושיהו שיקם את היישוב היהודי, החזיר אנשים מן הגולה כמו שהבינו חז"ל, או שלא כולם גלו, או שני הדברים כאחד? 80 איש באים משכם, משילו ומשומרון עם מנחה ולבנה בידם להביא בית השם. למה הם קרועי בגדים ומתגודדים ומגולחי זקן, שזה הכל אבלות? אני משער שהם יצאו לדרך, לא היו לא מגולחים ולא קרועים ולא מתגודדים, אלא הם יצאו לדרך עם מנחה ולבנה בידם להביא בית השם, כי הם לא ידעו על חורבן הבית. תשאלו איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. הגייסות הבבליים לא באו דרך השומרון, הם באו בדרך המזרחית, הם עלו מן הבקעה ישירות ליהודה, ארץ שנתונה במלחמה, הם יכלו לא לדעת כלום. נכון שבאחד בחודש השביעי זה קרוב לחודשיים, נכון? זה יותר מחודש וחצי אחרי חורבן הבית, אבל הם יצאו לדרך בזמן מלחמה, הכל משובש, הם יצאו לדרך כמה שבועות קודם והם עוד לא ידעו. ובדרך נודע להם. כך אני מפרש את זה, אני יודע שיש פירושים אחרים. בדרך נודע להם שירושלים חרבה ואין בית השם, ואז הם גם שומעים על גדליהו והם הולכים אליו. הם כבר קרועים, הם כבר מתגודדים, הם כבר אבלים, עדיין המנחה והלבונה בידם, הם באים לגדליה, ישמעאל בן נתניה לא מחסל אותם, ליתר דיוק 70 מהם. 10 אנשים בסוג חד נמצאו בם ויאמרו ישמעאל אל תמיתנו כי יש לנו מטמונים בשדה חיטים וסעורים ושמן ודבש ויחדל ולא ימיתם בתוך החיים. באמת הפסוק הזה יכול להיות שמפיל את כל התיאוריות שלי, כי אולי הוא סתם רשע מנובל פושע. אם אומרים לו תשמע אנחנו ניתן לך משהו, יש לנו מטמונים, לא כדאי לך להשאיר אותנו בחיים כי רק אנחנו יודעים איפה המטמונים, אז זה 10 אנשים ניצלו בגלל הדבר הזה. אז אולי סתם פושע אדיר כזה שבגלל אמירה כזאת אז 10 אנשים הוא מציל 70 מישהו שוחט. אבל אם אנחנו מכירים נכון דמויות כאלה של קנאים, זה לא בלתי אפשרי. כלומר הגבול בין קנאי לוחם לבין פושע בנסיבות כאלה הוא דק ביותר, ושוב הסיפורים של סוף בית שני הם מאוד ברורים בכיוון הזה. הקנאים בסוף בית שני שלחו יד איש באחיו בצורה כזאת שאי אפשר לשלול את האפשרות שמדובר בשרידי הקנאות הלוחמת, שבהחלט היו בה אלמנטים פליליים כשלעצמם בתוך מלחמה שמתמשכת שנים, ואין עוד שום מוסד של יושר ושל צדק ושל משפט. 70 איש נהרגו. למה? מפני שהם באו לחפות בצילו של דליהו. פסוק ט', והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים השעיקה ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני בעשה מלך ישראל, אותו מילי ישמעאל בן נתניהו חללים. איזה פסוק, איזה אינפורמציה. בעשה מלך ישראל ועשה מלך יהודה נלחמו ביניהם. באחת המלחמות שהיו בימי בית ראשון ספרתי לפחות 7 מלחמות אחים בתקופת המלוכה, כך שמי שרק מכיר את הגמרא חושב שמלחמות אחים היו רק בסוף בית שני. זה לא נכון. כל פילוג המלוכה הוא מלחמת אחים, והיו מלחמות לפחות 7 ספרתי, אולי יותר, בין ישראל ליהודה. ואחת המלחמות האלה התנהלה בין בעשה מלך ישראל ועשה מלך יהודה, ועשה מלך יהודה חפר תעלת נונטט, קוראים לזה היום תעלה נגד טנקים, זה היה אז תעלה נונמם, נגד מרכבות, תעלה נגד מרכבות ליד המצפה. מי שיודע איפה המצפה גם יכול לדעת איפה הייתה התעלה הזו. המצפה מזוהה, היא נמצאת בקצה הדרומי של רמאללה, צופה על שדה התעופה עטרות, תל נסבה נקרא המקום. יש שם שרידי הביצורים מתקופת בית ראשון, מאוד מעניינים. והדרך הראשית, לפני שסללו את הכבישים העוקפים, הדרך הראשית, כביש ירושלים רמאללה, עד היום הזה על יד מצפה עובר בוודי בין שתי גבעות, בוודי די סגור, לא שטח פתוח, וכמעט אין מקום אחר לאורך הדרך שיש מין דבר כזה. גבעה אחת זה המצפה, גבעה שנייה ממולה, ולמטה עוברת הדרך, ושם קל לחפור תעלה מצד אחד לצד שני כדי לעשות מחסום על הדרך. יש פחות או יותר באותו מקום יש מחסום של צהל גם עכשיו. שנים נסעתי דרך הכביש הזה, אמרתי עכשיו אנחנו נוסעים באיזשהו קטע בדרך, בתוך 2-3 דקות אנחנו עוברים על הבור שקרא אותו עשה מלך יהודה מפני בעשה מלך ישראל, ובאופן מאוד סמלי והיסטורי לתוך הבור הזה שסימל את מלחמת האחים השליך ישמעאל בן נתניה את פגרי האנשים שהוא הרג במצפה כדי לסמל את הקץ. זאת אומרת, עכשיו אתם יודעים איך מלחמות אחים נגמרות, איך הן מתחילות אנחנו יודעים, ואיך הן נגמרות אנחנו גם כן יודעים, בחורבן גמור של כל דבר שרשרת הפליטה. אז הפסוק הזה הוא מאוד משמעותי. ברבור שמסמרת מלחמת יהודה וישראל מדורי דורות, אותו מילי ישמעאל בן נתניהו חללים, ובזה נגמרה שרית הפריטה, ועבדה שרית יהודה. ישמעאל שווה את כל שרית העם אשר במצפה, הוא בורח איתן, יוחנן בן קרח מגיע עם החיילים שלו, נכון להילחם איתו, הוא מוצא אותו אל מים רבים אשר בגבעון, זה לא רחוק. כשהעם רואים את יוחנן בן קרח ואת הצבא שלו, כולם עוברים אליו, ישמעאל בן נתניהו נשאר עם 8 אנשים, והוא בורח נמלט והולך אל בני עמון, ובעצם בזה נגמר הכל. כמעט. יש עוד סיכוי אחרון. ירמיהו אומר ליוחנן בן קרח להישאר בארץ. יוחנן בן קרח חרד מאוד, כי מה זאת אומרת? כל מי שישאר עכשיו, הבבלים יבואו וינקמו את רצח הגדליה והחיילים, הרי זה השלטון שהם הקימו. אז הם יבואו בעוד מסע נקמה ויחריבו עכשיו את מצפה ואת כל מי שנשאר. הם שואלים את ירמיהו הנביא האם לרדת למצרים או להישאר בארץ. הם נשבעים לו שבניגוד לכל מה שהיה כל השנים, הפעם הם נשמעו בקולו. וכשירמיהו אומר להם להישאר בארץ ולא לרדת למצרים, הם לא שומעים בקולו ויורדים למצרים ולוקחים גם את ירמיהו. למה? יש רק רמז קטן אחד בפסוק, במבט פסוק זין, והיא מקץ 10 ימים. ראי דבר השם אל ירמיהו. זה משהו, רמז מאוד מאוד משמעותי למושג הנבואה בכלל. ירמיהו ביקש את דבר השם, אבל לא נענה 10 ימים. על זה, אולי על זה אמרו חז"ל שאין הנבואה שורה מתוך דיכאון ועצבות, ולכן אין נבואה בגלות. ירמיהו לא יכול לשאול את השם ולקבל תשובה במקום, זה בלתי אפשרי. 10 ימים חיכו יוחנן בן קרח ואנשיו לתשובה. כאשר ירמיהו ישיב להם, הם כבר היו ארוזים ומוכנים לרדת למצרים. הם לא היו מסוגלים לחכות עוד. הם כנראה לחוצים, מפוחדים עד מוות. ביום הראשון הם היו מוכנים להישבע עד לשמיים שהם ישמעו בקולו של ירמיהו. אבל אחרי 10 ימים הם כבר לא שמה. כך נראה לי שצריך להסביר את זה. זה מעורר מחשבות לגבי הנבואה בכלל. מה, אפשר ללחוץ על כפתור ולקבל את דבר השם? כל נביא הוא משה רבנו? זה לא כך. מכל מקום, הסיפור כולו הוא סיפור טרגי מאוד. לצערנו יש לו קווים מקבילים לסוף בית שני, ולא רק לסוף בית שני. בכל זאת לא שלח אף אחד את ידו ברבן יוחנן בן זכאי, למרות שזה היה מהלך די דומה לפי הניתוח שהצעתי. ברוך השם נשארה שרית פליטה. קנאים, אני לא רוצה לומר שאין בקנאות הלוחמת שום דבר חיובי, אבל הקנאות הלוחמת מסוגלת להביא לאסון כזה, מפני שהיא לא מוכנה לא לקרוא מציאות וגם לא לשמוע את דבר השם מפי הנביא או מפי החכמים, שום דבר. הם ילכו עד הסוף והכל או לא כלום. עדיף שלא יישאר כלום מאשר שנבגוד. ואז הם באים בעצם לאיזה מעמד מצדה כזה, שזה או להתאבד קולקטיבית או לשבת ולכתוב איזה חיבור זיכרון לעם שעבד מן העולם. לחשוב איך לשרוד זה ממש לא בראשם, ובעצם יש בקנאות הלוחמת איזה ייאוש מאוד עמוק. בין שהייאוש מתבטא בהתאבדות ובין שהוא מתבטא בדרכו של יוסף ומתתיהו או רצח ישמעאל בן נתניה, זה ייאוש מאוד, מאוד עמוק. או בדרך שלנו או כלום. ירמיהו מייצג למרות הכניעה את קו ההישרדות היהודי, קודם בתוך ירושלים כשהוא אומר לצדקיהו להיכנע, אחר כך כשהוא בא עם גדליה בן אחיקם, בסוף כשהוא אומר להם יישאר בארץ למרות מה שקרה, להישאר בארץ כדי להשאיר שירי פליטה, כי הייתה גזירה אבל לא הייתה גזירה שיחרב הכל. אבל אלה שלא היו מוכנים לקבל ואמרו או הכל או לא כלום, גרמו לזה שלא יהיה כלום, ושהתחלת בית שני תהיה מדרגה כל כך נמוכה. זה לא היה מוכרח להיות. לו שמעו לי ירמיהו, יכול היה בית דוד לשרוד בתוך ירושלים במצב של כניעה עד שיבוא הזמן שאפשר להרים את הראש. לקח די משמעותי.